טוב, אנחנו באיחור של זמן, חבל על הזמן. אני רוצה לפתוח שנקרא יחד מסר נפלא שיש לכם לפניכם בדף שלפניכם, אבל נקרא אותו, והוא מתאים לכך שאנחנו היום בערב ראש השנה, והשיעור שלנו יהיה גם כנתינת כוח להתחלה חדשה בנושא של חינוך. אז נקרא יחד רק את המסר שיש כאן בסיפור הנפלא הזה. בערב ראש השנה, נמצא בדף שלמטה, כתוב מיצירתו של דוקטור שין זיין כהנה. בערב ראש השנה, בשעת ערב, נפגשו שני מקובלים ירושלמים בעיר העתיקה. שואל רב חיים, רב צבי, לאן אתה ממהר כל כך? ומה האבן הזאת שאתה נוסע מתחת למעילך? ענה לו רב צבי, רב חיים, אתה הרי יודע את מנהגי, כמו בכל שנה, ברגעים האחרונים של השנה החולפת, הולך אני לבית העולם, דיינו לבית העלמין, לקבור את השנה החולפת. ואבן זו היא מצבה לשנה שחלפה. אני חורט בה את האותיות פי נון, ומוסיף, פה נקברה שנה פלונית, כך אני נוהג תמיד. ואתה רב חיים, לאן אתה ממהר? עונה לו רב חיים, רב צבי, אתה הרי יודע את מנהגי. אני הולך כמו בכל שנה להניח אבן יסוד לבניין חדש של השנה החדשה, בניין ענק בין 365 קומות. והיום אני מניח את אבן הפינה. אומר רב צבי, ואיפה האבן שלך, רב חיים? אומר רב חיים, אינך יודע, הרי 5,774 שנים הולך אני אחריך לבית העולם, ובשעה שאתה מניח את אבן המצבה לשנה החולפת, בא אני אחריך, לוקח את האבן שלך והופך אותה על פניה, גם אני חורט עליה שתי אותיות פי נון, ומוסיף, פה נבנה שנה פלונית. המסר כאן הוא מסר נפלא ביותר, שכל מצב שאדם יכול להסתכל עליה כחלילה פי נון בראשי תיבות שפה נקבר, אדם שעושה חשבון נפש, אנחנו מדברים כרגע על חינוך, הוא יכול לחשוב מה לעשות, מקרה אבוד, מרימים ידיים. אז אנחנו פה בשביל לומר שבמקום פי נון, ראשי תיבות פה נקבר, אז פי נון זה פה נבנה. ואפשר תמיד לבנות, ואפשר תמיד להתחיל מחדש, ואפשר תמיד לתקן. פעם זה יהיה קל יותר, ופעם זה יהיה פחות קל, אבל תמיד אפשר לתקן. אז בשביל זה אנחנו היום פה, ואנחנו יחד נראה כמה תובנות שמוכרות לכולנו. אנחנו לא נחדש שום דבר, אבל נחדד דברים שאנחנו יודעים, ונראה גם מתוך השיחות של הרבי, חלקם מוכרות יותר וחלקם פחות, כדי להגיע לנקודה שעליה אנחנו רוצים לדבר. אני רציתי היום לדבר, הכותרת זה, כמו שאתם מכירים בוודאי כולם את הלשון שאומר, אוקיי, אז הנושא שלנו, כמו שאמרנו, כאדם עץ השדה, ולמה לקחנו היום את הנושא של כאדם עץ השדה, אנחנו נמצאים היום, בלילה, בליל כ"ז אלול. ואם ניקח את מה שכתוב בתורה, הימים האלה נזכרים ונעשים, אז האמירה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העצים בעולם, זה היה היום בכ"ז אלול. תדשי הארץ דשא, זה היום השלישי של בריאת העולם. ואם אנחנו רוצים לחיות עם הזמן, וכמו שידוע שהיה מנהג של חסידים שהיו כל יום מימי הבריאה אומרים את אותו קטע של מה שנברא באותו יום, אז אנחנו היום חיים את תדשי הארץ דשא. אז נראה מה אפשר ללמוד, איזה הוראה בעבודת השם אפשר לקחת מהנושא הזה של כאדם עץ השדה, ולקחת את התובנות שכמו שאמרנו חלקם ודאי מוכרים לנו, אבל אנחנו נחדד אותם בעזרת השם מחדש, ונראה את אותם תובנות שאפשר לקחת. אז נתחיל מהנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה שידוע לנו, שהחלק הראשון לפני שמגיעים לעץ, יש לנו את הגרעין. והגרעין זה החלק הכי חשוב, כדי שהעץ יצמח כראוי, הגרעין צריך להיות תקין, והגרעין צריך להיות טוב, ואחרת אם יהיה איזה פגם בגרעין, לא יהיה לנו שום הצלחה בעץ בהמשך. אולי ניקח ונקרא יחד, בחלק השני של הדף שלפניכם, נראה קצת מהלשונות של הרבי מדבר על הנושא הזה של הגרעין, ונראה איך הרבי מתייחס לעניין. יש לכם איזה בדף לפניכם, קטע משיחה וקטע ממכתב של הרבי. הרבי אומר כך, אמר הכתוב, כי אדם עץ השדה. ורואים אנו אשר שינוי איזשהו אפילו קל בגרעין משנה את האילן הצומח מהגרעין מן הקצה אל הקצה, וכן הוא בחינוך הילד. ולכן אפילו בשביל הטבה קלה בחינוכו כדאי להשתדל ולהשתדל, וכל שכן אם החינוך דורש תיקון בעניינים עיקריים עלולים להשפיע על הילד במשך כל ימי חייו, אז בוודאי שבגיל הקטנות צריך להשקיע בזה ולא להגיד חבל ולא יצא מזה שום דבר. וחזקה לתעמולה ופעולה נעשית באמת שאינם חוזרות ריקם. נראה קטע אחד מתוך השיחה הבאה, לא נקרא את הכל, אבל רק קטעים מסוימים, ששם רואים עכשיו מדגיש את זה עוד יותר. הוא אומר ככה, מנוגע לחינוך הבנים והבנות, תקף מקטנותם צריכים לתת להם יהדות שלימה ללא שום פשרות וללא שום מתירים. זה לא פירוש שהם ילדים קטנים, כמו שהרבה אומרים, ילד קטן לא נורא, לא צריך להקפיד עליו כל כך על הכשרות, הוא היה ילד קטן, הוא יגדל, הוא כבר יקנה רק הבדץ, אבל הוא ילד קטן, אז מה זה משנה כל כך? או דברים אחרים. יש כאלה גם בקהילות חרדיות, שאפשר לומר בהלצה או בחריפות, שמתייחסים לילד הקטן כמו גוי קטן. הוא הרי ילד קטן, זה לא כל כך חשוב. הוא יגדל, יגיע לגיל 8-9, נתחיל להתעסק איתו. רב אומר, לא. כדי להבטיח שגם כי הסכין לא יסור ממנה, אי אפשר להסתמך על כך שכאשר הילד יתבגר ויצא לרחוב, אז יספרו לו שעליו לנהל מלחמה. יספרו לו שאינו צריך להתפעל משום מונע ומעכב, וצריך שתהיה לו מסירות נפש. זה לא ילך. אם רוצים שאז כי יזקין יעמוד בניסיונות, צריך להתחיל בכך עוד ביותו נער. ולכן השתדלו חכמי ישראל ביותר והשקיעו כוחות גדולים ביותר על חינוך בני ובנות ישראל שיהיה על תארות הקודש. נראה את הקטע האחרון, וכן הוא בעניין החינוך, באמצע הרבי דיבר שוב על הגרעין, על הסריטה, שכל סריטה קלה יכולה להשפיע, ראינו זה קודם גם במכתב. הרבי מסיים את השיחה. אדם בשנות העמידה, שכבר עבר מחצית דרכו בחיים, ונדמה לו שהוא מוכרח להסכים על פשרות, הרי הפגיעה היא למשך שנים אחדות בלבד. 40 שנה חיו ללא פשרות, ואם ייקשל ויעשה פשרה לשנה אחת, יכולות ה-40 שנה הקודמות שמאחוריו ליתן לו כוח שישכח מיד מהפשרה ויעמוד ביהדות שלמה. אבל כאשר מדובר אודות הדור הצעיר, ואותם רוצים לחנך על פשרות, נוטלים מהם את החום והקנאות ליהדות על כל ימי חייהם. בגלל הסריטה והחיסרון שעושים מנשמתם בצעירותם, עלול אחר כך לגדול יהודי בעל מום, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, צריך בקטנות לתת את הדעת ליסודות האמיתיים והנכונים, איך אפשר לגדל אותם בצורה נכונה. עכשיו ניקח תובנה נוספת. כשאנחנו הולכים לקנות שתילים, רוצים שהם יצמחו, איפה אנחנו קונים את השתילים? שתילים קונים במשתלה בדרך כלל. במשתלה אנחנו יודעים שהפרחים או הזרעים, איפה הם נמצאים? הם נמצאים במקום שיש להם יחס מאוד מאוד מיוחד, טיפול מאוד מאוד אישי, יש להם את כל מה שהם צריכים, יש להם את ההצללה המתאימה, יש להם אור, נותנים להם את הדשן הכי טוב שיכול להיות, וההשקיה שם היא מאוד מסודרת לפי יומן מסודר בכל שעה מתאימה, ושם השתיל הזה צומח והולך ומגיע לשלב שהוא מתחזק. אחר כך שאני לוקח, הולך וקונה את, את אותו שתיל צעיר ומכניס אותו אצלי בחצר ושותל אותו באדמה, לאו דווקא שאני אתן לו את הדשן תמיד כמו שצריך, כי אני פשוט לא מונח בזה ב-100%, או לא דווקא שיקבל מים בזמן תמיד, ולא את התנאים הכי מתאימים שהוא חייב אולי, אבל הוא יגדל והכל יהיה בסדר, מפעם לפעם ניתן לו את המים, הכל יהיה בסדר. מה בעצם המסר כאן? אותו מסר על כי האדם עץ השדה. כשאנחנו נדאג לילד שהוא אצלנו במשתלה, המשתלה שלנו, זאת אומרת שהוא קטן, המשתלה יכולה לקחת 6, 7, 8, 10, עד הבר מצווה, אבל במיוחד בשנים הראשונות הוא במשתלה. ניתן לו במשתלה את כל מה שהוא צריך בצורה מבוקרת, ולא נפספס שום דבר, ולא נאמר, לא משנה, פחות יום נשים לב, העיקר בכללות הוא בסדר באזור שלנו, זה לא הולך ככה. צריך לתת את במשתלה את כל מה שצריך. אם במשתלה ניתן לו כל מה שצריך, אז הוא יקבל מספיק חסינות פנימית, אחר כך שהוא יצא החוצה יכול להיות שהוא לא יהיה בסביבה שכולם כראוי, ואולי בכיתה, בתלמוד תורה או בבית ספר, לא משנה איפה, יש כאלה מבתים לא הכי מושלמים, לא יביא לו שום פגם, הכל יהיה בסדר. מדוע? כי הוא קיבל במשתלה את המינרלים ואת הדשנים ואת החום ואת האור שהוא היה צריך לקבל. אחר כך הוא כבר מספיק חזק והוא יוכל לצמוח בכל תנאי, גם אם הסביבה לא תהיה תומכת. וזו נקודה שצריך מאוד מאוד לשים עליה לב. אנחנו כרגע נמצאים במצב שהילדים במשתלה עדיין. אצל כל אחד תלוי באיזה גיל. יש כאלה שהילדים כבר יצאו מהמשתלה, אבל הילדים שהם עדיין במשתלה צריכים לדאוג להם ממש כמו במשתלה. בצורה? מה? זה בהמשך נגיע, הכל יהיה נחסה את כל הפרטים. עכשיו נמשיך הלאה, ניקח תובנה נוספת. עדיין הכל בנושא של כאדם עץ השדה באותו תחום. אנחנו, יש לנו את השלבים שאנחנו מכירים מאותו שלב שהוא פרח, אותו מתחיל לצמוח פרח, עד שאנחנו זוכים לראות אותו שיוצא ממנו ממש עץ, ואחר כך אנחנו זוכים גם לראות פירות. זה סיפור לא פשוט, זה לא ברגע אחד. אנחנו יודעים, יש כלל שכולם מכירים אותו, שהעץ לא נותן פרי ביום אחד. בהתחלה, אם גם יש פירות בהתחלה, זה ממש מה שנקרא בוסר. פירות לא מספיק טעימים, לא מספיק מתוקים, לא מספיק טובים, צריך לחכות זמן. נקודה הזו שקורה בתהליך, בצמיחה, היא מאוד מאוד חשובה לשים לב לגבי הילדים. צריך לדעת שכאשר הילדים הם קטנים, אל תצפו מהם לגדולות ונפלאות. אל תצפו מהם שכבר הם יהיו מושלמים והתפילה שלהם תהיה 100% בסדר כל הזמן, והם יזכרו לברך את הברכות לפני האוכל תמיד, והדיבור שלהם יהיה נקי ותמיד, והם אף פעם לא... יכול להיות שעדיין יהיה פירות בוסר, לא תמיד הפירות יהיו מתוקים, כי זה לא צומח פרי מתוק ברגע הראשון. מה יעשה אדם שרוצה לגרום שיהיה מהר? היום אפשר להביא טרקטור, לשים דשן, ורוצים שהצמיחה תהיה במהירות. יש היום כל מיני דברים שמה שנקרא משקרים לפרי. יש פירות שהם חייבים לעבור את תקופת החורף, ורק אחר כך בקיץ הם מתחילים לצמוח, ויש פירות כאלה שכבר היום, כבר בחורף מוצאים אותם. מה עושים להם? מכניסים אותם לתוך פריזר, הקפאה חזקה, הפרי מדמיין שהוא כבר עבר את החורף, מוציאים אותו החוצה, הוא כבר הגיע לקיץ, ועושים תהליך ככה מהיר, הכל כדי לעשות ביזנס, אז מצליחים להביא פירות, והיום יש פירות גדולים ונראים יפים ונראים עוד נוסצים, אבל חסר להם דבר אחד. כל הפירות שהם מהירים, חסר להם את אותו טעם מתוק של הפרי הזה שהשקענו בו והוא לקח לו זמן. הוא יהיה פרי, אבל אין לו את המתיקות שלו. לא יודע אם פעם אכלתם את הפירות בחוץ לארץ, אומרים שיש להם טעם של פלסטיק. כן? הם צומחים מהר ובכמויות, אבל חסר נשמה בטעם של של הירק או של הפרי. אין לו את אותו טעם. גם היום שהולכים לקנות פירות או ירקות בחנויות, אז יש מגף מיוחד שאפשר לקנות את אותו מלפפון בלדי. אפשר לקנות מלפפונים רגילים, אפשר מלפפונים בלדי או כל דבר, או חצילים בלדי. מה זה הבלדי הזה? זה צומח, מה שנקרא, בתהליך בשטח הכי טבעי, בלי שום... אז הטבעיות הזו שנותנים לו לגדול בטבעיות שלו, בלי ללחוץ אותו מעבר על המידה, במהירות מידה גדולה, אז הוא צומח הרבה יותר טוב בסופו של דבר. בהתחלה נראה הפסדנו. אצל החבר שלנו, הילד שלו כבר נראה שהוא בקי, לא יודע מה, באלף דברים שהילד שלי עוד לא בקי בהם. והוא יודע, ודחפו לו, ודחסו לו מידע וידע, והוא ממש... כרגע זה נראה מאוד מאוד מוצלח, אבל אם זה מדלגים על שלבים בתהליך הצמיחה הטבעי שהילד צריך להגיע אליו, אז לאו דווקא שאחר כך כשהוא גודל אז יש לו את המתיקות האמיתית, או שהוא כבר בזבז את כל הטעם שהיה לו בעניין המסוים הזה בקטנות, אחר כך כשהוא מגיע לישיבה אז הוא כבר מכיר את כל זה, הוא כבר יודע, זה כבר לא חדש לו. מה כבר יכול לחדש לו אותו משפיע בישיבה, כי הוא כבר בגיל 8 יודע את כל זה בעל פה. לפעמים כשמדלגים על תהליכים, לאו דווקא שתמיד מרוויחים מהדילוגים האלה. צריך ללכת בסדר הרגיל, ואז יש מזה הצלחה הרבה יותר גדולה. כשקופצים כיתה לא תמיד זה עוזר. עכשיו, לא יודע אם זה ילך, אם אתם מכירים את זה או לא, אבל... בכל אופן, אז המסר הוא מאוד מאוד ברור, וזה ככה באמת בחיים. אי אפשר לדלג על השלבים, צריך לתת לעניינים לצמוח בטבעיות שלו, ורק אם נותנים את הטבעיות של העניין, אז יש לזה הצלחה אמיתית. עכשיו נמשיך שלב, נקודה נוספת בעניין הזה של הנקודה של מה אפשר ללמוד מהעץ. הרבי מדייק באחד המקומות, למה אומרים כי אדם עץ השדה, ולא אומרים דווקא דמיון לתבועה. הרי גם תבועה זה צומח, ואולי תבועה יש לה חשיבות יותר גדולה, זה הכרחי לאדם, ואילו עצים זה לעונג, לתענוג. למה משווים דווקא לעץ? מה הנקודה שאפשר לראות בעץ? אז גם פה נראה, נקרא נקודה בתוך הדף שיש לכם מהשיחה של הרבי. גם פה זה נקודה ארוכה, לא נקרא את הכל, אבל נראה לפחות העיקרון. גם אם מתחיל את השיחה שהיהודים בעיקרון דומים לתבועה, הם נקראים תבועה, ובתבועה אנחנו יודעים שזורים מעט וצומח הרבה וכן הלאה. מה אפשר ללמוד מהצמיחה? אז יש לכם באמצע עמוד א' וב'. מצמיחת התבועה יש ללמוד גם אופן עבודת נשמות ישראל. א', צמיחת התבועה אינה מהחיטה עצמה הנזרעת בארץ, אלא על ידי ריקבון החיטה הנזרעת. שעל ידי שהזרע נרכב, הוא בטל לגבי הכוח הצומח שבארץ, הרי זה מעורר את כוח הצומח שבארץ להצמיח שיבולים של חיטים. ומזה מובן עוד עניין, שההוספה נעשית על ידי צמיחה אינה תוספת של כמות לחוד, אלא יש לומר שהיא כמו התאבות חדשה, איכות אחרת. וכן הוא גם בירידת ועליית הנשמה. הרב אומר שאותו דבר, הנשמה יורדת לעולם, יש לה הצלחה מאוד מאוד גדולה. אני מדלג על זה, בוא נראה ב'. כשם שבזריעה גשמית נאמר הזורים בדימה ברינה יקצורו, הלוך יילך ובכו נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו, שעל ידי שזורים בדימה ובכו דווקא, בבחייה וביטול, הנה ברינה יקצורו, יבוא ברינה נושא אלומותיו. על דרך זהו בעבודת בני ישראל, שעל ידי הביטול והזריעה בארץ, נעשית מזה השמחה בזמן הצמיחה והגילוי. אז מה למדנו בעצם בו בעיקרון? למדנו דבר ראשון, שיש כאן סוג של ריקבון וסוג של השקעה. עכשיו נראה מה ההבדל בין תבועה לבין עצים. אומר הרבי, התכונות הנ"ל שבעניין הזריעה, הרי הם ביתר שאת ויתר עוז באילנות, שהרי אין צמיחת התבועה בגדר מציאות חדשה ממש בגילוי. התבועה זה לא ממש דבר חדש, כי מה הכנסתי לאדמה? גרעין של חיטה. מה יצא? גרעין של חיטה. לא יצא משהו אחר. רק הכנסתי גרעין אחד, יצאו אלפים. אבל נשאר אותו דבר. שהרי אין צמיחת התבועה בגדר מציאות חדשה ממש בגלוי, כי גם הזרע הנזרע הוא חיטה או שעורה, וכך יוצא בזה, שיש בו טעם וראוי לאכילה. מה שאין כן מנטיית אילנות, הרי הגרעין הנזרע אין בו טעם, והפירות והצומחים מהאילן הם מאיכות אחרת לגמרי מהגרעין הנזרע, ומטעם זה יש חילוק בין זריעה ונטייה בנוגע לזמן הצמיחה. די בזריעה אין צריך שהות כל כך ועיכוב מזמן הזריעה עד הצמיחה, שאתה זורע, שאתה רוצה שיצמח חיטים, עושה הורים, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן, מה שאין כן בנטייה, ויש שהות ועיכוב רב בזמן צמיחתו. והיינו מצד ריחוק הערך שבין הגרעין הנזרע והפירות הצומחים ממנו. אז זה הרבה הרבה זמן לוקח. זכורה זה חיסרון. בחיטה אתה מיד רואה פירות, ובפירות, בעץ, לוקח זמן. אומר הרב, ולאידך יש מעלה גדולה בצמיחת פירות האילן לגבי צמיחת תבועה. מדוע? פירות האילן ראויים לאכילה מיד. אמנם זה לקח כמה שנים, אבל ברגע שזה הגיע ויצא פרי התפוח, אתה יכול לקטוף אותו, להגיד בורא פרי העץ, ומיד לא יכול. זה לא כתבועה שהחיטה הנצמחת אינה ראויה למאכל כמו שהיא, וצריך כמה מלאכות עד שנעשית ראויה לאכילה. זאת אומרת, אותו ילד שעשו מהר מהר מהר, יאללה, יצא משהו. אתה יכול לאכול אותו, אחר כך תצטרך כמה תיקונים ושיפוצים ומלאכות עד שיצא מזה משהו. זאת אומרת, אין כזה מציאות של מהר וקל ומגיעים ליעדים. אין כזה דבר. כי האדם עץ השדה. לוקח זמן, אל תדלגו על שלבים, לאט לאט. אם נשקיע את מה שצריך בגיל של המשתלה, הוא יגדל ויגיע לגיל חינוך, אחר כך לגיל בר מצווה, יהיה ממנו הרבה הרבה נחת. אבל אם נרצה לקבל ממה שאנחנו צריכים לקבל בגיל בר מצווה, בגיל 9 או בגיל 8, אז אנחנו בעצם פספסנו, לא השגנו בזה שום דבר, כל דבר לפי הגיל שלנו. עכשיו ניקח נקודה נוספת מעניינת. כשאנחנו, יש לנו עץ, ורוצים שהוא יגדל, את מי אנחנו בעצם משקים? איפה אנחנו שמים את הדשן? על העץ אנחנו שמים את הדשן? זורקים על, על, על העץ מים, משפריצים מים על העץ? לא. איפה שמים את כל האדמה מסביב? אתה שופך על האדמה כמויות של מים, לפעמים הרבה יותר ממה שבאמת העץ צריך. אתה תזרוק מסביב את מה שצריך, העץ ינוק כבר את מה שהוא צריך לנוק, והוא יקבל את זה בתוך תוכו והוא יגדל כמו שצריך. מה זה בעבודת החינוך? אנחנו ההורים, אנחנו הסביבה שלו. הילד הוא העץ שצריך עכשיו לגדול. אם אנחנו נרצה לזרוק את כל ההשקעה בעץ ונרצה שהוא יגדל, אבל את הסביבה נשאיר יבש, לא יצא מזה שום דבר. אולי הוא יירטב, הוא ייראה רענן, אבל הוא לא באמת יצמח. אנחנו צריכים להשקיע בסביבה. זאת אומרת, ההורים צריכים להיות בעצמם יהודים ושמיים וחסידים ודוברי אמת ומדברים בשפה נקייה והם רגועים ומסתפקים במועט וכל המידות הטובות שאנחנו רוצים לקבל מהילדים, אנחנו צריכים את הסביבה למלא אותה. וכשהסביבה תהיה מלאה כמו שצריך, אז בעזרת השם אחר כך הילד ינוק מהסביבה הזו והוא ינוק את כל מה שהוא צריך לנוק. אבל אם אנחנו לא ניצור תנאי סביבה נוחים ורק נרצה לזרוק את כל הצורך על העץ, לא יצמח מזה שום דבר. זה לא יהיה באמת צמיחה אמיתית. הצמיחה האמיתית היא בעיקר בסביבה. וזה אנחנו רואים, ההשקיה היא בסביבה ולא בעץ עצמו, ומזה אנחנו רואים בסופו של דבר, יוצא מזה בסופו של דבר עץ טוב. אבל אם אנחנו מטפלים רק בעץ כל הזמן, ומנסים, מה קורה כשמטפלים בעץ? אין לנו סבלנות. נו כבר, תגדל. אז מה יקרה לעץ שתיל רך, קטן? אנחנו רוצים כבר לראות ממנו, התחיל למשוך אותו לפה, למשוך אותו לשם, בסוף נעקור אותו בכלל מהאדמה, לא יצא כלום, נשאר עם שתיל ביד. אל תשימו את כל הלחץ על העץ, על השתיל. את כל הלחץ תשימו על הסביבה. לא לחץ, כלומר את כל התשומת לב. כל התשומת לב נשים על הסביבה. הסביבה זה אנחנו ההורים. אם אנחנו נשים לעצמנו את הסביבה הטובה, לזרוק משפטים באוויר. כשזרוקים במשפטים באוויר, הדברים כבר קורים ומתרחשים לבד. ולא כשכל הזמן אומרים לו, אתה תעשה ואתה תעשה. אתן לכם דוגמה קטנה ממה שהיה אצלי היום בבוקר בבית. הילדה נקשה לברז, אומרת שהיא שוטפת את הפה, כי היא למדה שכל בוקר צריך לשטוף את הפה ולא להגיד ברכות השחר לפני שהפה יהיה נקי. אז אני אומר לה, כל הכבוד, כל הכבוד שאת שוטפת הפה כמו שצריך, הכל בסדר. הילד הקטן יותר, אני רואה אותו, הוא גמר לשתות, יש לה כוס חלב, הוא גמר לשתות, אני רואה, הולך למגירה, מוציא עוד כזה, אמרתי לו, מה אתה רוצה לשתות עוד, משהו אחר? הוא אומר, לא, 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 אני הולך לשטוף את הפה. לא אמרתי לו שהוא צריך לשטוף את הפה, אבל הוא שמע באוויר מחמאה של לשטוף את הפה בבוקר, זה דבר חשוב. אז הוא הלך לשטוף את הפה, הוא אמר, אני הולך לשטוף את הפה, כי הוא שמע ש... אבל אם הייתי אומר לו, אתה עכשיו תלך לשטוף את הפה, לא דווקא שהוא היה רוצה ללך לשטוף את הפה. לא רוצה, לא בא לי, כן בא לי, לא יודע הכל. הדברים צריכים להיעשות בסביבה. כשהדברים נעשים בסביבה, אז העץ לוקח, ואם הוא לא לקח, אז הוא אין לו את הבשלות עדיין. בסדר, אז הוא ייקח מחר. הוא לא חייב ברגע הזה לקחת את הדשן שאנחנו זורקים, איך כתוב בהוראות של המשתלה, פעם בחודש שם צריך לשים את זה, לאט לאט זה מתפרק באדמה, ועד שהשתי לוקח את מה שצריך לקחת, יכול לקחת, היום זרקתי את זה רק בעוד 4 שבועות, הוא ייקח את מה שצריך לקחת.
הדשן לא על הראש של העץ.
לא על הראש של העץ, ולא על הגזע של העץ, אלא על האדמה שמסביב. והעץ ייקח כבר את מה שצריך בצורה נכונה. ניקח מסר נוסף מהאדם עץ השדה, עוד נקודה נוספת, וזה צריך לזכור תמיד שיש עצים שונים ומשונים, ולא כל העצים אותו דבר. ולכן כשהולכים למשתלה וקונים שתילים, ההוראות שאנחנו נקבל על עץ מסוים זה לאו דווקא ההוראות שמתאימים לעץ השני, ולכל אחד יש את ההוראות שלו, וכל אחד מה שמתאים לו מתאים לזה, ומה שמתאים לו מתאים לשני, לא כולם אותו דבר. ואם אנחנו נזכור תמיד שגם בבית שלנו לא כל ילד הוא אותו דבר, ולא כל ילד מה שהיה עם הקודם יהיה עם השני, וכמו שרואים במין הצומח, גם אם ניקח תפוחים יש כמה 7,500 סוגים שונים רק בתפוחים עצמם, וככה בכל דבר ודבר. אי אפשר לצפות שאותו תפוח מאותו בית, מאותם הורים, והתפוח שנמצא לידו יהיה אותו דבר. כל אחד צריך את העולם שלו, את תשומת לב שלו, את הלב של ההורים אליו, עם כל הצורה הנכונה. כשנעשה את זה בצורה טובה, אז יהיה לזה את ההצלחה הרבה הרבה יותר טובה. ואפשר לקרוא בהקשר לזה, כמו שרואים את מה שהגמרא אומרת, אמרה ידועה בגמרא, דרש רב חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ההמשך ידוע מהתניא, מה ההמשך? צדיק ורשע לא קמה. אבל מה שנוגע לנו, כל ילד יש לו טיפול אישי מהקדוש ברוך הוא, מה הוא יהיה? כמה רמת משכל יהיה לו, כמה רגשות יהיה לו, ולאיזה נטיות יהיה לו, ואיזה חסמים יהיה לו, ואיזה הכל הכל נמצא תמון, וכל אחד מקבל טיפול אישי, והקדוש ברוך הוא לא אומר, זה מהמשפחה הזו, נו, שיהיה, תעשה העתק הדבק מהקודם. זה לא הולך ככה, כל אחד מקבל טיפול אישי, אז אם כל אחד מקבל טיפול אישי, אז אנחנו כהורים גם ניתן לכל אחד את הטיפול האישי. נראה עוד נקודה נוספת עדיין בנושא הזה של כי אדם עץ השדה. ניקח נקודה מהגפן. עץ הגפנים, מי שמכיר אותם, איך הם נמצאים בשדה, בקרם יותר נכון, הם נתמכים כל הזמן על ידי תמוכות. אם לא יהיה לו את התמיכה שלו, אז הוא פשוט נופל. כן? אבל התמיכה נמצאת מהצד. יש תמיכה מהצד ומושכים ומוצחים אותו ומחזיקים אותו. זה קודם כל צריך לדעת, הילד צריך להיות במצב כזה שיש לו תמיכה כל הזמן, תמיכה מהצד אבל לא תמיכה חונקת, תמיכה נוחה. זאת אומרת, איך כתוב שהבן מגיע בעזרת השם לחופה, אז יש שטר תנאים שקוראים אותו לא כתובה מתחת לחופה, אלא יש טקס לפני כן שזה התנאים, וגם שם מכירים איזה נוסח של שטר. שם הלשון הוא הורי החתן העומדים מצד החתן והורי הקלה עומדים מצד הקלה. זאת אומרת, יש, תעמדו מהצד שלהם, אל תעמדו להם, תיכנסו להם לתוך הורידים, תנו להם לגדול, תעמדו מהצד כשאתם תצטרכו לתת את העזרה, תנו להם את העזרה, אל תיכנסו להם לתוך החיים. גם פה לתמוך, לתמוך מהצד בצורה נוחה. אולי בהקשר לזה נקרא 2-3 שורות פירוש נפלא שראיתי מהרמב"ן. הרמב"ן מזכיר את הפסמים שכתוב שצריך לקחת בתורה, בתוך השמן, כתוב שם הלשון מור דרור. מור דרור זה, מה זה מור? מור זה יש חיה שהיא דומה לצבי, ובתוך הבטן שלה יש דם, נצרר דם. הדם הזה יש לו ריח מאוד מאוד טוב,
גוש,
גוש, גוש דם, והגוף הזה, מזה עושים את הבושם שנקרא מור. אז הרמב"ן אומר ככה, למה כתוב מור דרור? מה זה דרור? דרור זה חופש. אני אקריא לכם את לשון הרמב"ן, משהו נפלא, אומר ככה. דם נצרר בבטן החיה, הדומה לצבי הידוע בארץ אודו, ובלכתה בין השיחים, בימי החום הגדול, מגרדת בנפח ההוא, היא פשוט מתגרדת, ואדם יוצא צרור, יוצא לו פשוט לאותו צבי מתוך הבטן, פשוט יוצא לו גוש, ולוקטים אותו מן האח, ואחר כך אוספים, אלה שיודעים, מסתובבים באותו מקום בין השיחים, ומוצאים את אותם גושי דם צרורים של החיה הזו שנקראת מור. עכשיו אומר הרמב״ם בהמשך דבר נפלא, למה דרור? אז אומר ככה, ואולי נאמר שיצריך כתוב להיותו חופשי, לומר שיוקח מן הצבי ההוא ביותו חופשי מתהלך בין ערוגות הבשמים ומתענה כרצונו. דיינו לא לקחת בשבי צבי ולהכניס אותו למקום מגודר ולהגיד לו עכשיו תסתובב, לא צבי אלא המור, עכשיו תסתובב, נחכה לרגע שתתגרד ואז יצא לך את אותו דם. כי כאשר ילקד ויעמוד ברשות הדם לא יעשה מור, כי היא מעט ואיננו מבוסם, וזה דבר ברור. כך כותב הרמב״ן. זאת אומרת, הרמב״ן אומר שאם רוצים שיהיה לזה ריח טוב, תן לו את החופש שלו, אבל תעקוב אחריו, כי גם אחריו, אחרי אותו חיה, עוקבים כי רוצים לקחת את אותו מור. אבל תן לו חופש ותעקוב אחריו. תן לו את הטבע שלו, את הסביבה שלו, את הנוחות שלו, ואז זה יצא מתוק, זה יצא טוב. אבל אם אתה תתפוס אותו ותגיד, אני כל הזמן איתך בצורה חונקת, אז יצא מזה, אבל מעט ולא מתוק. אז צריך לתת לו תמיכה מהצד, וזה אומר שצריך להיות בפקיחת עין, לפקוח עין מה קורה איתו, מהצד, כדי לזהות את הבעיות שעלולות אולי להיות, ולעזור לו בעת הצורך, אבל תן לו להתנסות לבד. וכמובן לתת לו תחושת ביטחון מתאימה, כמו אותו גפן, יש לו תחושת ביטחון כשהוא נתמך על ידי אותם תומכות, יש לו תחושת ביטחון, אבל מצד שני הוא מרגיש בן אדם חופשי. והנקודה הנוספת שאפשר ללמוד מהגפן, שהגבולות הם ברורים. יש גבולות ברורים, בכל בית יש גבולות ברורים, צריך להיות בכל אופן. גבולות ברורים שזה קו אדום, שאת הקו אדום הזה לא עוברים, וכשיש לילד גבולות, דיברנו על זה כבר פעם בעריכות, זה החופש האמיתי שלו, שהוא מרגיש ביטחון, הביטחון האמיתי כמו אדם שנמצא בגג בלי מעקה, הוא מרגיש מפוחד בכל רגע ורגע חלילה שיפול. אבל אם יש מעקה, הוא מרגיש ביטחון. אז צריך שיהיה מרחב מספיק גדול, אבל בסוף המרחב יש מעקה ברור שאת המעקה הזה לא עובר. זה הכל נקודות נפלאות מתוך כאדם עץ השדה, וכשלוקחים נכון את הדברים הללו, אז בעזרת השם זוכים שהילדים רוצים להידבק ללימוד, רוצים להידבק לספר, לקחת את זה כמו שצריך בצורה נכונה, ואז השוט שבידי המורה יהיה מונח בצד, לא חלילה יצטרך להשתמש איתו. יש תמיד צריך שיהיה את השוט הזה, את החוסך שבטו שונא בנו, אז השוט קיים, אבל לא חלילה לא צריך להשתמש עם השוט, אלא רק מספיק שהוא רואה אותו. בפועל הילדים ילמדו, ירצו ללמוד, ירצו לעשות את כל זה כמו שצריך. נסיים במילה אחרונה שיש לכם גם לפניכם בדף, שזה בדף האחרון שיש לכם, שהרי בלמד מתוך הגדה של פסח, שכתוב את עמלינו אלו הבנים, אז הרי בלמד שמה, נראה את הקטע השני, דבר זה מלמדנו, בכדי שהבנים וכן התלמידים יהיו כדבאי, מוכרח להיות עמל. מוכרחים להתייגע על זה. מי שיש לו בנים ממושמעים, מי שיש לו השפעה על תלמידיו, עד שכאשר אומר להם מילה אחת, הרי זה מספיק כבר עבורם, אל לחשוב שבזה יצא ידי חובה בעבודתו. גם באופן זה בהכרח להתייגע על חינוכם. כי זה שיש לו בנים מקשיבים ויש לו השפעה על תלמידיו, הרי זה עניין שניתן לו מלמעלה ואינו יגיעתו שלו. ונוסף לזה צריך להיות עניין היגיעה. עמלינו, ואת עמלינו אלו הבנים. אם לא עמלים, אז אין אפשרות לרצות לקטוף את הפירות המתוקים. זה כמה מספר תובנות שאספנו מתוך היום השלישי של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא אמר, תצ'י הארץ דשא, שאנחנו יכולים לקחת מהצומח כמה דברים נפלאים, ואם נשכיל לאסוף את הפירורים הללו לחיים שלנו, אז בעזרת השם נצליח שיהיה לנו הרבה הרבה נחת מהילדים, מכולם, לאורך ימים ושנים טובות.